עסקה טובה, מועדים לשמחה. ובאמת בעזרת השם, בהמשך הדברים הנכונים האלו, ויהיו דברי התורה שאנחנו עוסקים בהם ביחד בליל החתימה הזה, יהיו עומדים לנו הם מפילותינו, תורתנו שהתפללנו ורצון לפני אדון כל, שתבוא עלינו שנה שמחה לארפינו, רצון לעירנו, כבוד לעמנו. אני מבקש להתנצל במשפט פתיחה אחד של משהו שנובע כנראה ולא משחרר. שבועיים ויותר שאני לא מצליח להשתחרר מלעסוק ביוסף הצדיק. חג הסוכות זה עוד היה עוד יותר כל הניסיון לעסוק את דרכנו, שיעורים של כל לילה ברושפיזים שלו, חשתי כל הזמן איך מתחילים מיוסף, חוזרים אל יוסף. וכשראיתי שזה כך, גזרתי על עצמי שבשיעור הערב נעסוק בעניין אחר, ומה שיחייב הוא שנכין דף שיעסוק בעניין אחר. אז באו הדברים הקשים של היום, ומחזירים אותך להר עיבל, ומחברים אותך חזרה למה שלא ניתן לצאת ממנו. נדמה לי שבעת הזאת זומה עלינו לברר מכל מיני זוויות עוד כמה וכמה צדדים בזכותו של יוסף הצדיק, ובעניינו של יוסף הצדיק, ובענייננו שלנו בהקשר הזה, כדברים שצריך לתרגם אותם למעשה. ומה שקבענו לעצמנו לעסוק, רצינו להיכנס קצת ללימוד ברמב״ם, כפי שאנחנו נוהגים בהושענא רבה, נעסוק קצת בעניין ברית המילה, בהושענות. תשמרו את הדפים, נגיע לזה בעזרת השם, ככה בשבועות הקרובים אולי. יהי רצון וגם בתוך כל הדברים, יהיו דברי התורה עילוי נשמתו הטהורה והקדושה, שמחנך גדול שכולו טהרה וקדושה, הרב הרני זכר צדיק לברכה, עכשיו זכר קדוש לברכה. והבירור הזה שעם ישראל היה צריך לעבור היום שוב בהר עיבל, מבואי וירומם אותנו קצת באמת להבין את הדברים ולעשות את מה שמוטל עליהם. יוסף הצדיק כבר נסחב פעם על ידי אורחת ישמעאלי. הוא נגרר על ידי אורחת ישמעאלים למצרים, והם אלה שמוכרים אותו לפוטיפר. כי יש לישמעאל כוח כפול. ופרא האדם הזה הוא יהיה פרא אדם ישמעאל, ישנם שני כוחות, חייבים להיות מודעים להם. גלגלנו אליו קצת בעשרת ימי תשובה בשיעורנו האחרון. ישמעאל הוא הבן של אברהם אבינו, ובו זמנית ישמעאל הוא הבן של הגר המצרי. השאלה איזה גן יעבוד חזק יותר, דומיננטי יותר, היא חשובה מאוד. אמו, כך קראנו בראש השנה, לוקחת לו אישה מארץ מצרים. כשישמעאל מוריד את יוסף למצרים, הרי שהוא מצליח לקחת את יוסף, שעוד רגע נגיע אליו, ולגלגל אותו, לנסות לגלגל אותו, אל הכוח המצרי שבישמעאל. אבל לפני שניכנס לישמעאל, אני רוצה שנתמקד בנקודה אחת חשובה בראש ובראשונה. לישמעאל יש כוח למכור את יוסף לא מחמת עצמו. הוא יכול לקבל את הכוח הזה רק כאשר אנחנו מפקירים את יוסף. רק אם האחים מתנערים, מפקירים, מוכרים תמורת בצע, מה בצע כי נהרוג את אחים, משחררים את עצמם מהעקבות המוסריות על ידי ההשתחררות מיוסף, מבצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו, לכו ונמכרנו לאיש מאילים וידינו אל תהי בו. לא נאמר פה בוא נדאג שיוסף לא יהרג, נאמר פה בוא נדאג להיות מחוסים כשהוא יהרג. לא נאמר פה נשאיר את זה לקודש בורו. נאמר פה, לפחות נרוויח מזה משהו. צריך להבין את זה בעומק. מה בצע כי נהרוג את אחינו? מה בצע אומר רשי במקום? מה ממון? בישמעאל יש כוח לגרור את יוסף למצרים, אם ורק אם האחים מוכנים להפקיר אותו ולמכור אותו לישמעאלים כדי שהם יעשו את הפעולה. ואם אנחנו רואים הימים האלה, אורחות ישמעאלים בוחנות אותנו שוב אצל יוסף, צריכים שהדברים יאמרו בצורה ברורה. המבחן הראשון שלנו צריך להיות, האם לא שוב אנחנו מפקירים את יוסף? כשאני אומר יוסף, אני מתכוון למה שאנחנו צריכים להתחבר בו אל יוסף הצדיק. מהרמה הכי רוחנית עד הרמה הכי מעשית. של מקום קבורתו הקדוש של יוסף. כדאי אגב לזכור, אגב, שעוסקים במקום קבורתו של יוסף, אדם מדברים על אותם שלושה מקומות שעליהם אין אומות העולם יכולים להונות את ישראל ולומר להם גזולים הם בידכם. לפני שקנו אותם אבותינו, תבינו תקילין. ואלו הם, מערת המכפלה, הר הבית וקבורתו של יוסף. המעניין הוא שקבר יוסף הוא יוצא מן הכלל בין השלושה. את מערת המכפלה קונה אברהם אבינו מטעמים דתיים. הייעוד של זה הוא ייעוד של קבורה. את הגורן קונה דוד המלך בשם כל ישראל מהרבנה היבוסי כדי להקים שם בית מקדש. בית תפילה לכל העמים בסוף. קבר יוסף לא נקנה בתור קבר יוסף. זו טעות לקרוא למקום כך כך. קבר יוסף נקנה כשיעקב מגיע לארץ אחרי 20 שנה אצל לבן, והוא עוזב את המפגש עם עשיו, ויבוא יעקב שלם עיר שכם, והוא קונה במאה כסיתה חלקת שדה. חלקת השדה הזאת שנקנית במאה כסיתה בפני העיר שכם, ויחן את פני העיר, היא בעצם הקניין היחיד שנקנה כעסק, כנדלן, כשטח שעושים בו חלקת שדה. לא כבית מדרש, גם לא כבית חיים, גם לא כבית מקדש. והאפיון הזה הוא מאוד מאוד מהותי לכל עניינו של יוסף הצדיק, צדיק יסוד עולם, שצריך להיכנס אליו לאט לאט. אנחנו נגיע אליו עוד מעט. אבל אני רוצה להגיע אל יוסף מיסוד הלכתי חשוב, שהוא מדיר שינה מעיני, אני חושב, מעיני רבים מאיתנו עכשיו. והוא הבירור הראשון שמגלה יוסף הצדיק. לא רק ברמה המחשבתית, גם ברמה ההלכתית הפשוטה. שליחותו של יוסף זה את אחי אנוכי מבקש. על זה הוא אומר הנני. שליחותו של יוסף זו העריבות לאחיו. הרגע שבו יוסף יהיה מוכן להתוודע אל האחים, יהיה אך ורק כאשר הוא יגלה שיהודה קלט את רעיון הערבות. ששיקולים פרטיים, ששיקולים שבטיים, ששיקולים טכניים, גם אם הם נכונים מדינית, כלכלית, לא חשוב, שאינם שיקולים של ערבות, לא תופסים שום מקום. רק שיהודה יאמר לאביו, אנוכי הערבנו, ואם לא אביא אותי ולך וחצתי לך כל הימים, הוא יצטט את זה ליוסף, רק ברגע הזה יוסף נודע לך. כי עכשיו יש לו שותף לרעיון הערבות. כשיש לו שותף לרעיון הערבות, יש לו שותף לרעיון השליחות. יוסף הוא השליח של יעקב. וישלחהו מעמק חברון. הוא נשלח מחברון לשכם, ועוד נעסוק עוד מעט בחברון בירושלים ובשכם. משמעותיות מאוד, המיקום של יוסף קשור לאופי ולעניין ולמהות, נגיע לזה לאט לאט. והוא כל ימיו בשליחות. לא אתם החרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, ואתה לא אתם שלחתם אותי, האלוקים שלחני לפניכם.
וישלחני לשום לכם שם ושארית. שליח, דיברנו על זה פעם, אגב יוסף, שליח הוא במושג ההלכתי שלו מי שמבטל דעתו בפני המשלח והשליחות שהוא צריך לבטל. גדרו ההלכתי הוא יד ארוכה. שליח הוא בר דעת, כי מי שאינו בר דעת לא יכול להיות שליח, המבטל דעתו בפני המשלח. אין לך בר דעת יותר מיוסף. הנמצא איש חכם ונבון כזה, שואל פרעה כשהוא רואה אותו. אין לך בעל חלומות גדול יותר, ובעל פתרונות גדול יותר, ואיש מעשה גדול יותר, וצדיק יותר, ומי שאומר עברי אנוכי ובלדי האלוקים יענה את שלום פרעה יותר. וכל הדברים כולם מתבטלים לרעיון, לשליחות. יוסף הוא שליח, והוא פוגש את יהודה כשליח בשעה שיהודה מצטרף לערבות. למושג הזה של ערבות ישראל זה בזה יש שני שלבים הלכתיים שמתרחשים אצל יוסף הצדיק לאורך כל הדרך. אני אסביר אותם. יש ערבות שבאה לידי ביטוי בהלכות מסוימות שאין להן אח ורע בשום משפט אחר בעולם. קחו באופן בכלל לא מקרי היום את הדין של לא תעמוד על דם רעך. קשה לדבר על זה היום. כשדנים בלא תעמוד על דם רעך, ישנם שני נדבכים לדון בסוגיה. לא תעמוד על דם רעך, אין לזה אח ורע במשפט מודרני. אני יכול להאריך מאוד מבחינה משפטית, כללית, מודרנית, אדם שהולך להציל אדם אחר, שמפסיק את פעולתו, שמשקיע בזה ממון, שעושה בזה דברים, אבל אני לא יכול לחייב אותו משפטית לעשות את זה. אם אני רואה פעולה שנעשה, יש שבועת רופאים לגבי רופא, היום מתחילים ככה להכניס אגב המשפט העברי קצת בנהג במקרים מסוימים. אבל אם אני רואה דבר שנעשה במקום אחר, אין לי קשר אליו, זה יפה שאני מתאמן. ההלכה חס וחלילה לא פועלת כך. על פי ההלכה, אם אני לא הולך להציל, שיעובד כל הממון שיש לי, אז אפשר לחייב אותי משפטית על דמו של הנהרג. אבל לא עשיתי כלום. אני ראיתי את זה ממרחק גדול. לא משנה, אתה עמדת על דם רעך. זו ערבות גדולה מאוד. אבל אמרתי שהערבות הזאת עוברת שני נדבכים, אני רוצה להסביר. מה הדין? כאשר ישנו ספק, ואני לא נכנס עכשיו לסוגיית ספקות, ספק שקול, ספק, בערך ספק. מה דינו של רופא שצריך להציל חולה, שהוא חולה במחלה מדבקת מאוד, אם הוא ילך להציל אותו, ישנם סיכויים רבים מאוד שהוא ידביק את הרופא, והרופא חלילה ימות. מה דינה של הצלה בשעה שסביר להניח שאני נזק ממנה, אמות ממנה, אחרים ימותו, כמה, איך? זה סוגיות הלכתיות חשובות. בעל הציץ אליעזר, בלייזר ולדנברג, זה לחיים ארוכים וטובים, מביא בתשובותיו, ואני מזכיר דווקא אותו, זה מובא בלי סוף, מזכיר דווקא אותו, מפני שזה לא איזושהי תשובה ככה ציונית גדולה, פשוטה, הגיונית, סברה הכי פשוטה שיש בעולם. כתב הציץ אליעזר, כל הדיון הלא תעמוד על דם רעך לגבי ספיקות, לא מתחיל בכלל כשמגיעים לארץ ישראל ועוסקים במלחמה. לא צריך לציטי לזה, זו סברה פשוטה. אם צריך לחלץ חייל פצוע, אם צריך לחלץ, יהודי פצוע. והסיפור נובע מזה שיש כאן מלחמה, כי הוא יהודי עכשיו. שיש כאן מלחמה. כי אז אין שום שאלה הלכתית בכלל, שאני חייב להיכנס בהגדרה ההלכתית שלו לספק ודאי סכנה, ובכל צורה שלא תהיה כדי לחלץ. עצם המלחמה, כך הוא מביא, עצם המלחמה היא לא דיון בפיקוח נפש באופן פרטי. כי כל המלחמה היא סיכון של רבים. כל המציאות הזאת היא מציאות של מעבר הלכתי מתורת הפרט לתורת הכלל. עכשיו אני לא דן בתורת הפרט, איך אני כפרט צריך להציל את הפרט הזה, גם בזה יש דין ערבות גדול. עכשיו אני דן בתורת הכלל. ואני יודעתי, הנס הגדול ביותר, המוסרי ביותר, הערכי ביותר, שהתרחש עם קומה של מדינת ישראל, הוא הפיכת תורת הכלל הזאת למושג רלוונטי, ממשי. למה כוונתי? לראשונה בעולם, קמה חברה, קם עם, הוא מקים מדינה ומודיע הודעה. בארץ ישראל קמה מדינה שמקבלת על עצמה אחריות לשלומו של כל יהודי ויהודי בעולם מפני שהוא יהודי. אם ידרשו לחטוף אותו באנטבה, אז יש מיליון חיילים שעומדים הכן כדי להציל אותו. אם זה יהיה בקצה הזה של העולם, או שזה יהיה בבואנוס איירס בקצה הזה של העולם, או אם זה יהיה פה בארץ ישראל. אין עוד דבר כזה. זו לא מדינה שקיבלה על עצמה אחריות להציל כל אזרח שהוא אזרח מדינת ישראל. להציל כל יהודי פירושו להציל אדם שאולי לא שמע בכלל על קיומה של מדינת ישראל, שאולי גם לא כל כך מכיר את יהדותו. אבל הם שיודעים מי הוא יהודי, גם כשאתה שוכח, יודעים שאתה יהודי, ולכן הם רוצים לפגוע בך. אז אנחנו מקבלים על עצמנו כמה חברה וקובעת את זה. אחריות על שלומך. זו תופעה מדהימה מבחינת הערבות ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. שצה הגנה לישראל קבע לעצמו את הכלל המוסרי הבסיסי הפשוט הזה, שלעולם לא יופקר חייל פצוע, הוא לא עשה את זה בגלל שהוא למד את התשובה בציצי ליעזר, אלא כי מנשמתו הכלל ישראלי, מנשמתו הגדולה מבפנים, הוא חש שזה המסר, שזה היסוד, שזה הקוד המוסרי הראשוני, הבסיסי, שזו זכות קיומנו פה. שכל אחד מאיתנו הוא שליח של כולנו. וכל אחד מאיתנו יש לו פוליסת ביטוח של כולנו כמשלחים אותו בתור שליח. בהגדרה ההלכתית של ערבות, המהפכה מתרחשת בהיסטוריה בדיוק בדיוק במטרים שבהם היום זה התערער שוב. הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זוכרים שם את הלנו ולבנינו בפרשת ניצבים עם הנקודות. סבירה הגמרא, מסביר רשי במקום. עד שלא עברו את הירדן, ישראל ערבים זה בזה לנגלות. יש לי אחריות על נפילה, על אווירה בנגלה של חבירי. אבל מרגע שעברו את הירדן והגיעו להר גריזים ולהר עיבל, והסבו פניהם ושמעו את הכללה על הר עיבל, ושמעו ארור אשר לא יקים את כל דברי התורה הזאת לעשות אותם, מרגע זה קיבלו ערבות זה על זה גם על המסתרות. תופעת הערבות מתרחשת בהר עיבל מעל קבר יוסף הצדיק. כשקיבלו את זה, זה היה בדיוק בזמן שבו עם ישראל מסיים את המסלול. צריך לזכור את המסלול הזה. לפני שיוצאים ממצרים, משה רבינו הולך לחפש את יוסף. כי השביע השביע את בני ישראל, אמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותיי מזה. גם ישראל ומשה רבינו בראשו לוקח את יוסף 40 שנה במדבר. תחשבו על זה רגע, זה דבר מדהים. ומשה עצמו הוא הלוקח את עצמות יוסף משם. ומשה לא זוכה להיכנס לארץ ולהיקבר בה. אבל יוסף ממשיך ללכת עם עם ישראל שהזכיר אותו בשטח בשכם, ויורד למצרים, והולך 40 שנה במדבר, ומגיע להר גריזים ולהר עיבל, וחוזר אל חלקת השדה ההיא שקנה יעקב במאה קציתה, וקובר אותו בשכם, ומקבל על עצמו דין ערבות של המסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ולנו. עכשיו הסתיימה השליחות של את אחי אנוכי מבקש. למה אגב משה לא זוכה להיקבר בארץ ויוסף זוכה להיקבר בארץ? דברי חז"ל ידועים. קשה להגיד אותם. צריך לזכור אותם טוב. חז"ל שואלים את זה ועונים. לפני שיוסף הודה בארצו. כל מקום שהוא רק היה יכול, הוא היה אומר עברי אנוכי. גם במקומות שזה לא היה רלוונטי. עברי אנוכי. אני משער לעצמי שהיו הרבה שאמרו שהוא פרובוקטיבי מאוד. לא צריך כל הזמן לדבר על זה. זה ברור. מה צריך להדגיש את זה כל הזמן. אבל רק מפני שיוסף ידע להגיד עברי אנוכי בכל מקום, גם כשהוא היה אצל אשת פוטיפר, הוא כמעט נפל. אבל הוא ידע להתחבר לדמות דיוקנו של אבא, ולשאול מאין באתי ולאן אני הולך, ולדעת ברגע הקשה ביותר, שיש משהו שמחבר אותי גם לראובן ושמעון ולוי, שרק אתמול שלשום מכרו אותי. איך אותה גמרא נוראית שם במסכת סוטה, שהזכרנו אותה. ויעזוב בגדו בידיו, וינוס וייצא החוצה, מה ראה? ראה דמות דיוקנו של אבא בחלון. והוא בא עם 12 האבנים האלה על הלב. וכתוב שם ראובן ושמעון ולוי ויהודה ויששכר וזבולון וכו'. והוא שואל אותו אבא שלו את השאלה הקשה ביותר, צריך לזכור אותה לפעמים. יוסף, רצונך שתיכתב עם אלו? האבן שלו מהבהבת. השוהם, האבן ה-11. רצונך שתיכתב עם אלו או שתיקרא, הנוסח הוא קשה בגמרא, רועה זונות. יש רגעים, יוסף הצדיק, שצריך בחיים להחליט. ואין עוד אדם בעולם יותר מיוסף הצדיק, שאם הוא היה מחליט שהוא לא רוצה להיכתב שם, אני הייתי מבין אותו כל כך מבחינה פסיכולוגית.
מה בדיוק אמור למשוך אותו ולהיכתב פה? איזה משקעים? הנה בעל החלומות על הזה, הצלילים של 20 הכסף שמתגלגלים עוד מהבור, ארוחת הבוקר של וישבו לאכול לחם, המבצע כי נהרוג, נער בן 17, יפה תואר ויפה מראה, יתום, אמו נפטרה, קברה בדרך, אביו שולח אותו משכם, מחברון לשכם. כל כך פשוט, כל כך מצליח, הופך להיות בכזאת מהירות אור, מספר גבוה מאוד בהיררכיה המצרית. עוד הרבה לפני שהוא נהיה משנה למלך, ומגיע לבור ומגיע לארמון. הוא כבר עכשיו מנהל ביתו של האיש מספר 2 במצרים, של פוטיפר, סריס פרות, שר הטבחים. וכל אשר יש לו נתן בידו. והנקיפות האלה שעולות ושואלות אותך, אתה מחובר לכלל ישראל גם אם יש לך בעיות איתו. או שאתה רוצה להיות תלוש. אם יוסף היה עונה, אני רוצה להיות תלוש, אני משוכנע שהיה לזה רקע מעניין מאוד, וגם אז בטח היו כותבים ספרים יפים על יוסף ואחיו, ומסבירים את המתח. וגם אז אולי הוא היה מתקדם ונהיה איזה משנה למלך גדול. חשר מאוד. וברגע הזה הוא עוזב בגדו בידה, הוא עוזב את כל הבגדיות המצרית שלו, את כל החוצניקיות המצרית שלו, היא צועקת, ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. ובפעם הראשונה הוא שומע את התואר, כמו תמיד בהיסטוריה שלנו, לא מעצמו, אלא מהאנטישמית הזאת. מה זה רלוונטי, עברי? והוא לא צועק, זה לא רלוונטי. הוא אומר, נכון. עברי, עברי מאוד עברי אנוכי. ואותו יוסף מודה בארצו. והוא זוכה ונקבר בארץ. אבל משה לא הודה בארצו. זה ביטוי נורא, מה זה שמשה לא הודה בארצו? משונה מאוד, חז"ל אומרים שאמרו איש מצרי, בנות יתרו, אמרו איש מצרי, צילנו מיד הרועים, והוא לא מחה. איך אתה רוצה שהוא ימחה? הוא לא שמע את זה בכלל. הוא לא היה שם. כשהם אמרו איש מצרי, צילנו, הוא בכלל לא שם. כתוב במפרשים, שאם משה רבינו, היה יכול להתפרש על ידי בנות יתרו כאיש מצרי. ברמתו שלו זה נקרא לא הודה בארצו. אולי אם הוא היה שומע איש מצרי, הוא היה צועק, מה פתאום, עברי אנוכי. שרבינו, כל ימיו, כל עניינו זה לחפש את העם. זה הפן הראשון של יוסף הצדיק. הפן הראשון והמרכזי של יוסף הצדיק הוא העלאת רמת הערבות לרמה של מחויבות מוחלטת של אח לאח. יש מקום שבו אנחנו נבחנים בזה. הבחנו בזה כל כך קשה, בשפל האדיר של הפקרתו של אח לנשק, של מדחת יוסוף, בקבר יוסוף. ושוב אנחנו חוזרים למבחנים בזה. זה לא פרט מוסרי, טכני. שאלה מהותית מאוד מאוד. מהי נקודת המוצא? עברי אנוכי תורת הכלל, או בחינה טכנית קטנה של המצב באופן פרטי. ואם לא כל כך משתלם להציל אותך, כי זה יכול להרוס משהו, אז הערך עצמו כבר לא כל כך מחייב. יוסף הצדיק הוא האיש שמגלה פרט נוסף מאוד מאוד חשוב. המון פעמים אנחנו שומעים את הביטוי העולם, חלק מהעולם, איך נראה בעולם. ביטוי שנאמר יותר ויותר במוצאי תהליכים, במה שאני מקווה שהוא מוצאי תהליכים, שתחילתם היה זרש של שמחה, נאמר אז על ידי מסוימים וחשובים, סוף סוף אנחנו כבר לא עם לבדה לשכות. אם יש מישהו בעולם שמגלה שמה שאפשר לתת לאומות העולם יכול להינתן להם דווקא כאשר אתה עברי אנוכי, זה יוסף הצדיק. אם יש מישהו בעולם שהיה ככה רב תרבותי, הכי רב תרבותי שיכול להיות, שיודע ללבוש מצרית ולהתנהג מצרית ולהציל את הכלכלה המצרית ולהציל את העולם מבחינה מוסרית ולהיות משביר לא רק לאחיו, לעולם כולו, ולא ברעיונות של בית מדרש אלא במציאות, בתוכניות אופרטיביות מוגדרות, בתוכנית חומש כלכלית מצרית עם מוטיבים מוסריים מדהימים, אם אי הסכמה לקנות את האנשים כעבדים, אלא להלאים את היבול ואת התבועות ולפעול עם השדות, וכל מיני פרטים ושלבים שם בתוך הפרשות של יוסף. אם יש מישהו שיכול ללמד איך דווקא העברי אנוכי הוא מה שיוביל אותנו להיות אותו אור גדול הגויים, זה יוסף הצדיק. והערבות הזאת של יוסף לעמו ייבחן אחר כך באחריות של יוסף, של עם ישראל, לתפקידו כלפי העולם. ייבחן לפני כן בערבות של יוסף לעמו, כשאני אומר עמו, של יוסף לדמות דיוקנו של אביו, של יוסף לעברו, של יוסף למה שהוא שייך אליו, ומעל הכל של יוסף לאלוקיו. אף אחד לא ביקש מיוסף כשהוא נמצא אצל פרעה, שהמשפט הראשון שהוא יאמר יהיה, בלעדיי האלוהים יענה שלמה. אתה הרי יודע כמה להזכיר את האלוהים אצל פרעה זה רגיש. אז טקטית, תגיד את זה לאט לאט, אתה הרי מדינאי. לא גדול כמונו, אבל גם קצת. אל תאמר את זה מיד. יוסף יודע בדיוק מה הוא. הוא חוזר על זה פעם ועוד פעם, ועל ישנות החלום אל פרעה פעמיים, כי ממהר האלוהים לעשות. וכל מה שאתה לא מסוגל פרעה לרומם את הממלכה המצרית, זה מפני שאתה מתעלם מהאיתותים האלוקיים האלה. כאן הפן המעשי הנוסף אולי החשוב של יוסף. יוסף הצדיק נמצא תמיד בצמתים. הוא תמיד במרכז. הוא אגב זה שזוכה בלנחול את שכם בזכייה לא כל כך פשוטה. מי שטבעי היה שיקבלו את שכם היה שמעון ולוי. דרך אגב, תמשיכו את זה, זה פילי פלאות. שמעון נבלל בשבטים. לוי לא מקבל נחלה. אבל מי שמחזיר את יוסף לארץ הוא משה, גדול שבט לוי. הוא זה שאחראי להחזיר את יוסף לארץ ולדאוג לזה שיוסף, לא הוא, יזכה בשכם. פתחתי בזה ששכם נקנית, או מהקציתה של חלקת השדה האלה בשכם, נקנית על ידי יעקב לא כשטח של קבורה או של תפילה, אלא כשטח של מקנה, של שדה, של חקלאות. ולפתיחה הזו יש חשיבות רבה. יוסף הצדיק תמיד נמצא במרכז. מי שאגב זוכר את מפת ארץ ישראל, שכם היא נקודת המרכז של המפה. מי שזוכר שיש רוחב, אז לפני שהמרכז היה מהמרינה ומערבה, אז המרכז הוא במרכז. מתמטיקה משונה. מרכז נמצא באמצע. נקודת המרכז של ארץ ישראל היא שכם. לשכם ולא לירושלים ולא לחברון. מגיע אברהם במקום הראשון. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מור. אנחנו מדברים על זה שיעקב קנה במאה קסיתה חלקת שדה בשכם, אבל יש שאלה הרבה יותר קשה שם. יעקב עובר 20 שנה אצל לבן, הוא חוזר לארץ. לאן הוא צריך להגיע עכשיו? לאבא שלו. נחשוף נחטפת לבית אביך, אבא שלו מחכה לו, אבא שלו נמצא בחברון. יעקב עוצר בשכם, ומי שיעשה שם חשבון זה שנה וחצי, עושה ביזנס. אבא מחכה לך. אתה רוצה לקנות חלקת שדה בשכם? תעשה את זה אחר כך. תעלה להר, לך לעמי ממרא, לקריית ארבע, והזדמנות, תבוא ותקנה. מה? זה כמו מגנט. יעקב מגיע לשכם קודם כל. וכמו מגנט, הבנים הולכים לראות את הצאן מחברון דווקא בשכם. וכמו מגנט יוסף מגיע לשכם, וכמו מגנט עם ישראל חוזר דווקא לשכם. כמו תמיד, שכם היא נקודת הפתיחה, אבל היא הנקודה הקשה שלנו. שכם היא טופוגרפית מרכז, וחלקת השדה שם בין הר גריזים להר עיבל, זו לא רק הערה גיאוגרפית חשובה. יוסף תמיד היה בחוץ. יוסף לא ישב בבית המדרש. יוסף הוא המשנה למלך. יוסף הוא איש הכלכלה. יוסף הוא איש המציאות. יוסף הוא איש הארמון. יוסף הוא מי שמגיע לאשת פוטיפר. אבל מי שמצליח להיות במרכז ולנצח עם דמות יוקנו של אבא ולרומם את הכל למדרגות שאף אחד אחר לא יכול לעשות. היום יצאנו מהאושפיזין של יוסף לפי חלק מהמנהגים, ואנחנו עכשיו באוספיזין של דוד המלך. דוד, אנחנו לא פוגשים אותו משכם. דוד מולך בחברון, 7 שנים, ועולה לירושלים. יהודה נמצא בירושלים. הייתה יהודה לקודשו. יהודה זה משיח בן דוד בהמשך. יהודה זה הכוח היהודאי. הבית מקדשי. יהודה זה אותו כוח גדול שלא מתחבר עם המצרים, עם המרכז. כל עוד יהודה לא מכיר ביוסף. אין ליהודה הקדוש כוח להשפיע. מאותו הרגע שיהודה ניגש אל יוסף ומכיר ביוסף ומכיר בערכו. הוא מכיר גם בכוחו של יוסף, ואז הוא יכול לחזור ולהשפיע ממקומו שלו. איך כתוב שם באותו מדרש תנחום היפה יפה, והיגש אליו יהודה, מדרש מתאר איזה מלחמה שלמה בין יהודה ליוסף. אם אתה לא נותן לנו עכשיו את בנימין, אנחנו הולכים וצובעים את כל שווקי מצרים בדם. אתה לא יודע מי אנחנו. יוסף עונה לו שם את התשובות הידועות שלו, נו, צבעים הייתם מעיניכם. מכיר את ה... ואתם קטון את אחיכם בדם. מודש נפלא, הוא על כל אמירה של יהודה בעצם המצפון שואל אותו מוסרית בכלל איפה אתה. ואז באה האמירה הבאה. אומר לו יהודה, אתה לא מאמין לנו. נורא דשכם דליק בלידי. אש הקנאה של שכם, שמעון ולוי. נורא דשכם דליק בלידי. אומר לו יוסף תשובה קשה. אמר לי, נורה דתמר קלתך, אנא מטפי. בוא אני אעזור לך לחבות את זה עם האש שדלקה בלבך עם תמר קלתך. זה לא סתם אמירה. יוסף אומר לי, יהודה, יהודה, גם לי היה סיפור דומה. אולי יותר קשה. סיטואציות יותר קשה. אני לא נפלתי עם אשת פוטיפר. וגם אני ברוח הקודש ראיתי שעתיד וביצה והכל, כן, הכל גם ראיתי. ואתה נפל. יוסף הצדיק הוא יוסף הצדיק מפני שהוא חי במציאות הכי מציאותית, הכי מרכזית, עם פוטיפר ועם מצרים, עם ארמון ועם פרעה. והוא כל הזמן מחובר לדמות יוכנו שלך. יהודה הוא האיש עם הכוח הפנימי, הגבוה, הקדוש, שם יבוא משיח בן דוד. אבל בדרך צריך לעבור את יוסף הזה. ולא תמיד לאחים יש כוח. הרבה פעמים טעמים, אנחנו מרגישים שישנה איזושהי חלוקה מאוד קשה, מאוד כואבת. יש יהודים שחיים ככה בהר, יהודה לקודשו. יש מי שחיים בחוף. השאלה הגדולה היא,
אם זאת עצמו לא הכרה של יוסף הצדיק. להיות יוסף ולהצליח לחבר דמות דיוקנו של אבא במרכז, לחבר ולהתחבר לעברי אנוכי, לא רק בבית המדרש של יהודה, אלא גם בארמון של פרעה. לחלום את החלומות האלה של יוסף, להצליח לממש אותם גם בתרגום ממשי. יהיה רק עוד איש אחד, גם הזכרנו אותו, רק עוד איש אחד, יהיה בעצם המקבילה, הפעימה השנייה של יוסף הצדיק. כמו יוסף הצדיק, גם הוא יהיה משנה למלך. משנה למלך שמשמעותו שם פורמלי משנה למלך, אבל תכלס, מי שמנהל את הממלכה. לא משנה למלך סתם, אלא משנה למלך של העולם כולו, של המעצמה הכללית של כל העולם. מה שקרה ליוסף במצרים, קורא למרדכי היהודי, בסוף כל המצרים, בפרס. מרדכי, זה דבר פלאי לחשוב על זה, הוא גם יוסף וגם יהודה. מרדכי הוא בנה של רחל, הוא איש ימיני. מרדכי הוא גם איש יהודי. הוא שילוב ששניהם ביחד. החיבור הזה של מרדכי היהודי הוא חיבור עמוק מאוד. איך הזכרנו פעם, יותר מפעם, יוסף הצדיק מתוודע אליך ונותן להם את המתנות, כולנו זוכרים, הוא נותן לכל אחד מתנה, ואז הוא קורא לבנימין, ולבנימין נתן 5 חליפות שמלות. כל פעם שאנחנו מגיעים לזה מחדש לתופס, אבל זה כל כך מתניע, יוסף הצדיק, זה מה שאתה עושה עכשיו? אתה לא זוכר מה קורה כשנותנים בגד אחד יפה מדי לילד אחד ולשאר לו? אתה לא היית בסיפור הזה? אז אין לך מה לעשות עכשיו חוץ מלתת לבנימין 5 חליפות שמלות? חז"ל במדרש, שאם לא יודעים להעמיק עד הסוף ולא רואים את כל המכלול שדיברנו, אומרים שם משהו שבלי להעמיק ולא אפשר לאיש להבין אותו. אומרים חז"ל שיוסף רמז לו לבנימין רמז חשוב, אמר לו, עתיד לצאת מחלציך אדם כזה שייצא ב5 חליפות שמלות. עברית אחרת, אחי בן רחל, בין יפת התואר ויפת המראה, מחלציך עתיד לצאת אדם שגם הוא לא היה מקובל על כל אחיו, נגיע לזה עוד מעט, בדיוק בגלל הסיפור הזה, וגם הוא יהיה צריך לחיות בתוך מצרים או בתוך פרס, להתלבש מצרית או פרסית, אבל להיות איש יהודי שלא יכרע ולא ישתחווה, וגם לא יגידו שהוא פרובוקטיבי. ישאלו אותו למה הוא מעצבן עם העברי הנוכי הזה כל הזמן.
והוא יצטרך ללמוד איך לובשים מדים של פרסי, וכל הזמן רואים את דמות יתנו של אבא. מרדכי יצא בלבוש מלכות. הלבוש הזה מורכב מחמישה חלקים. חלק, בחור, ועטרת זהב גדולה, ותחריך בוט, והגמל. חמש חליפות, סמנות. מרדכי היהודי והימיני, מאוד מסתבך. גם כשהוא ידוע בפרשת גדולת מרדכי בספר דברי הימים למלכי מדי ופרס, אצל אחינו היהודים זה לא כל כך קל. שם הוא רצוי רק לרוב אחיו באותו זמן. למה רק לרוב אחיו? כי סנהדרין כעסו עליו. הוא ישב ביהודה לקודשו. הוא ישב בסנהדרין, אומרים חז"ל. הוא מופיע בזקנים מרדכי. אבל בשלב מסוים הוא התגייס ליוסף והלך לשבת בשער המלך. הוא הבין שצריך להיות עכשיו בשער המלך. ושם בשער המלך הוא לימד את העברי הנביא. מרדכי היהודי הוא הכוח הזה של יהודה ושל יוסף ביחד. הכוח של להוציא את הישיבה של הייתה יהודה לקודשו אל המרכז של יוסף צדיק יסוד עולם, ולהפעיל ביחד את העוצמה הזאת של אדם שלא קורע ולא משתחווה ולא מתחנחן ולא מתקפל, ויש לו את כל היהודה בתוכו, אבל הוא יוסף. יכולים להיות לו 5,000 חליפות מלות. הוא נשאר איש יהודי. והמן מבין את זה כל כך טוב, המן מבין שם ואומר לנו במילה אחת את כל מה שאמרתי היום על תורת הכלל ותורת הפרט. ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. אין מרדכי פרטי, יש עם מרדכי, והלימוד שמרדכי מלמד. אתם יודעים באיזו מציאות מרדכי מופיע? שדור וחצי לפני כן התחילה אופוריה אדירה של הכרה בינלאומית בעם ישראל, במדינת ישראל, הצהרת כורש, מקימים את ירושלים מחדש. ואחרי שהאופוריה הזאת הגיעה, יש תמיד את הבני המנים שינסו להרוס את זה. תראו שם את רשי על המילה עשרת בני המן. לא קשה למצוא במגילת אסתר, זה הטור עם הטורים של עשרת. השמות. על המילים עשרת בני המן, רשי אומר מיד, מי הם? למה תלו אותם? והוא אומר, אלו העשרה שכתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. זו לא מלחמה ששורפים בתי כנסת בשושן בפרס. המלחמה היא על ירושלים. והם, המנים, ידעו להגדיר את זה. ומרדכי, אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה, ידע את זה בדיוק. הוא הבין את זה. ומה אם העם לא מבין? העם מתחלק לשני חלקים. חלק היו צדיקים, וחלק אכלו בסעודה אצל אחשוורוש. זה לא מדויק. בסעודה אצל אחשוורוש כולם אכלו. איך כתוב שם בפרק? בכלים מכלים שונים. חז"ל אומרים במדרש, אחשוורוש ידע שהיהודים יבואו לסעודה, זה טוב, ככה נטייח אותם. נכון, כתוב בעיתונות שכותבים שטנה על ירושלים. המן צובר תאוצה, נכון, אבל זה דיבורים סתם, לא צריך להתרגש. נשקיע אותם קצת יין. כתוב במדרש, שהחשבירוש כלים מכלים שונים הגישם, הוא הביא את כל ההכשירים לסעודה. הוא ידע יהודים באים, אין שניים שאוכלים אותו הכשיר. הוא הביא לכל אחד שלושה הכשירים. שיהיה לו אחד לבוקר, אחד לערב, כמה שהוא צריך. רק נשקה אותם קצת יין. ניתן להם להיות קצת יותר אחשוורושי. ליישר קו. להפסיק עם העברי הנוחי, הפרובוקטיבי. לא יחרב, לא ישתרם, קצת, מה יש? קווה קצת, לא נורא. כל הזמן, כמה אפשר? גם אצל יוסף וגם אצל מרדכי זו אותה תופעה. זה היהודים אלה שנבהלים מזה שהוא מעצבן את המן. פרעה ואחשוורוש ממנים אותו מיד. רק היהודים לא. זה לא יפה. בסוף הוא גם בכלל ידבר ממש אולי על ירושלים. מה שלא היה שם זה יוסף הצדיק. ועד כמרדכי היהודי וממלא את התפקיד. וזה השיעור שאנחנו צריכים ללמוד לעצמנו איך אנחנו בודקים באמת ובתמים אנחנו לעצמנו ולכמה מעגלים שאנחנו יכולים בתוכנו להופיע קובעים את אורחותינו על פי דמות דיוקנו של אבא. זאת הסיבה שיוסף הצדיק הוא תיקון היסוד, תיקון הברית. גם שם זה אותו מבחן. האגואיזם שלך מנצח או השייכות שלך. כמה אנחנו נוכל לחרות את השורש של עברי אנוכי לא בתוך בתי המדרש אלא בארמון עם יוסף. כמה נוכל לקחת את יהודה לקודשו וללכת בשליחות של יוסף שעצם מהותה זה לצאת מחברון וללכת לשכם. אתה צריך ללכת לשכם. שם המרכז, שם אין מערת מכפלה שנקנתה עם קדושה גדולה של אבות, שם אין הר הבית שנקנה כבית תפילה, שם אתה תצליח להכניס את הקדושה הזאת לתוך חלקה. שם תצליח להרים את הכל לעולם שחי עם דמות דיוקנו של אבינו. כשנחזור ונחזיר אל עצמנו יותר ויותר את יוסף. ברוכת הישמעאלים לא תוכל להיות. רק מתוך החזרה אל יוסף נוכל להיכנס בדיוק על פי אותו הסדר אל האושפיזין הבא, אל ההר, אל הבית, אל מלכה משיחה. מי שלא עובר בדרך את יוסף, מי שלא עובר בדרך את שכם, מי שלא עובר בדרך כל המציאות המעשית עם דמות דיוקנו של אבא ועם יוסף הצדיק,
אישה עליו להגיע אל הבית מן. שנה, כך נאמר מחר, בפעם האחרונה, נגיד לקדוש ברוך הוא, סוכות יותר מבכל הימים האחרים שהיו לפניכם. ריבונו של עולם, ביקשנו ממך כל כך הרבה בימים נוראים, תן כבוד לעמך. עכשיו אנחנו כבר מבקשים ממך, לא לנו השם תן כבוד, לא לנו. תראה מה קורה לך. למענך אלוקינו השם, למען שכינת כבודך השם. בראשנות האלה, מתוכם, תוני ריאב יעשה, ושבתם ישמע וישיעם, אז אמת אומרת, תוני ריאב יעשה, לא שאתה לבוא ויעשה מה שיריאב רוצים. אז אמת, לפעמים יראי השם, מאבדים כוח. ואז צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יעשה להם מחדש רצון. יעשה לנו הקדוש ברוך הוא רצון גדול. שבתיו, שמה, ויושיעם. אז אנחנו נברך יה, נמצא ועד עולם ולילה. שנה טובה לכולם.